like to busk on the underground. We stand in a corner right here, but the licensing men in some office, they come and they just interfere. They're censoring all of our lyrics. It's such a remarkable thing. They give us some new words each morning, and here's what they're making us sing. Don't leave your bags unattended. Please let passengers get off the train before boarding. Services on the Bakerloo line are suspended.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק ה-12 של שורה שנייה באמצע, פודקאסט ישראלי לקולנוע. בדיוק פרק 12, שזה פחות או יותר מספר התפקידים שרוברט רודריגז ממלא בכל סרט נתון שלו.
לא כהן נערת מים.
או נער מים.
או שניהם.
פה זמנית.
או אנדרוגינוס מים.
כן, כן. בכל אופן, אני תום שפירא, ואיתי כרגיל נמצא...
נמצא פה אביעד שמיר. עדיין.
עדיין. הוא לא עזב מאז הפרק האחרון.
כן. זה שאני לא מתחיל לדבר מתחילת הפרק, זה בגלל הסכם משפטי מאוד סבוך.
כן.
אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
לא, 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 כי זה משפטי וסבוך. כן. ובכן, אחרי הספיישל הלווין של שבוע שעבר, אנחנו חוזרים ללוז הקבוע שלנו, שבו אנחנו כל שבוע בוחרים.
אנחנו חוזרים ללוזר הקבוע שלנו.
הוא לא קבוע.
לא, הוא לוזר בסרטים שלו.
ובחיים אמיתיים לפעמים.
פחות, פחות.
לפעמים, אם אתה שואל אותו.
אני לא שואל אותו, אני לא מדבר עם לוזרים.
בכל אופן, הקונספט שלנו הוא מאוד פשוט, אנחנו כל שבוע בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואנחנו מדסקסים כל סרט בנפרד ועל הקשרים הסמויים ועל הכל כך סמויים ביניהם.
מדי פעם נעשה ספיישל אחד נוצרי ששובר לגמרי את כל התבנית הזאת.
למה? עשינו ספיישל אחד על חג נוצרי, אולי ספיישל הבא...
מדי פעם.
אולי, לא, אבל אני אומר, אולי ספיישל הבא היה על חג הינדי, או חג בודהיסטי, או חג אתאיסטי כלשהו. נעשה טאק לייק א פיירדיי ספיישל שבו נדבר על סרטי
פיראטים. פספסנו אותו כבר, הוא היה ממש לא מזמן.
יש שנה הבאה עוד אחד שבו נדבר על סרט הפיראטים הגדול בכל הזמנים. אי הפיראטים.
את פאי כבר שרפנו, אז ביום הפאי אנחנו לא יכולים לעשות ספיישל.
לא. טוב, סטיות מהנושא זה, כמו שהבנתם, דבר קבוע אצלנו בתוכנית, ועוד דבר קבוע אצלנו בתוכנית זה ספוילרים. אז מילת אזהרה, כל סרט שאנחנו מדברים עליו נמצא בסכנת ספילור.
כן, תמשיך.
נוראית, ועל כן מי שעוד לא ראה את הסרטים המדוברים ומעוניין לראות אותם, מומלץ לו להמתין עד שהוא יראה אותם, ורק אז להקשיב לנו.
לדעתי זה היה משהו כמו 27 מילות אזהרה.
כן,
אנחנו... אבל אני חושב שהמסר עבר.
כן, משפטית, המחלקה המשפטית שלנו דואגת לנו.
אפשר לחתום על זה.
ובכן.
מה הסרט הראשון?
הסרט הראשון שלנו היום הוא...
Spoil me so.
Well, why not? Who else am I
going to
spoil?
He met me at a party and swept me off my feet.
I fell in love with the name Jasmine.
You know, I have never been to San Francisco. I'll be staying with my sister.
Jasmine! Oh my God.
Look at you.
Your place is homey.
Well, the flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything.
All I can say is you look great.
Oh, now who's lying?
Is there anything you want that you don't have?
Sweetheart, it's beautiful.
When your sister had all that money, she wanted nothing to do with you? Now that she's broke, all of a sudden she's moving in.
She's not just broke. She's all screwed up.
Cool off, you know? You hear me?
Excuse me. Are you talking to me?
Ginger told me all about you. One minute you're on top of the world, the next...
יסמין הכחולה, בלו ג'זמן, של הבמאי וודי אלן, והתסריטאי וודי אלן, עם השחקנים.
הם עובדים הרבה ביחד שני אלה.
כן, כן, הם משתפים פעולה, פחות או יותר באופן קבוע מאז שנות ה-70, עם צוות די ארוך של שחקנים, קייט בלנצ'ט, אלק בולדווין, אנדרו דייס קליי, שם שלא ראינו כבר הרבה זמן, לואי סי קיי, סלי הוקינס ועוד המון המון אנשים. אז על מה הסרט הזה?
בניגוד למה שנדמה מהשם שלו, זה לא סרט פורנו רך, שמופיע בעונה הראשונה של הפוך. זה עוסק באישה בשם ג'סמין, נולדה בשם ג'נט, אבל היא קוראת לעצמה ג'סמין כדי להישמע יותר ככה אקזוטית, יותר מכובדת. היא מגיעה לגור עם אחותה ג'ינג'ר שחיה בסן פרנסיסקו, אחרי שהחיים של ג'זמין פחות או יותר התמוטטו לגמרי. היא הייתה נשואה לאדם עשיר שנתפס במעשה מרמה, איבדה את כל הכסף שלה כמעט בעקבות כל בעקבות עניינים משפטיים, בעקבות התערבות של הממשלה, והיא צריכה להתחיל מחדש כשאין לה בעצם את היכולת, אין לה בעצם בכלל את כל הראש של לדאוג לעצמה.
כישורי החיים שלה מסתכמים בבחירת בגדים יפים, בחירת ערבי צדקה לתרום להם, ובלהיות, ובלהעיר הערות שנונות ברגע המתאים, במקום המתאים. הערות השנונות שלה לא עובדות בסן פרנסיסקו לדוגמה.
כן, גם בניו יורק הן לא שנונות, זה פשוט האנשים פחות מנומסים.
או יותר מנומסים.
לא, הם
מקבלים את העובדה שהם שנונה, שהיא שנונה, לכאורה.
הם לא מספיק מנומסים כדי לא לומר לה.
בכל אופן, המעבר שלה הוא קצת בעייתי לג'ינג'ר, שבדיוק עמדה לעבור לגור ביחד עם החבר הנוכחי שלה, צ'ילי.
קונקרנה.
כן.
אני באמת לדעת איך הוא קיבל את הכינוי הזה, לא מסבירים את זה בסרט.
וטוב שכך, אני חושב. ומוסיף למתח העובדה שבעלה הראשון של ג'ינג'ר,
בעל השם המאוד מכובד
אוגי,
הוא הגיע על אבז לבן.
היא בוחרת כנראה חברים לפי הסיומת, כאילו זה רק אנשים עם סיומת איי של השם.
היא לא מוכנה לעשות עם אנשים שהיא יודעת את השם האמיתי שלהם.
כן. אחרי שהיא ובעלה הראשון נפרדו כתוצאה מההשקעות הלא חכמות של בעלה של ג'זמין. אנחנו נקרא לה ג'זמין או יסמין, כאילו?
ג'זמין, אני לא מקבל את התרגום הזה.
כן.
קוראים לה ג'זמין, בשום שעה בסרט היא לא קוראת לעצמה יסמין.
טוב, תקשיב, כשאתה מדבר על סרטים שמתרחשים איתן, אתה מדבר על העיר סיסלי?
לפעמים.
אוקיי.
למרות שזה אי.
אנחנו ננוע וננות. אז רוב הסרט הזה פשוט כאילו, זה שילוב בין מה שקורה לה בסן פרנסיסקו בהווה, לבין פלשבקים שמתארים את החיים הקודמים שלה. פחות או יותר עד לרגע שבו הכל התמוטט סביבה בכמה וכמה מובנים.
מה שמעניין שג'זמין, למרות איך שהיא משיגה את עצמה, היא לא גדלה באושר רב בחברה הגבוהה. היא וג'ינג'ר, אחיות, אומנם לא ביולוגיות, אבל הן גדלו באותה משפחה מאמצת. שתיהן גדלו בשכונה לא מרשימה, עם כל המתיחות של המשפחה. ג'זמין, לפי מה שג'ינג'ר אומרת, פשוט טופחה הרבה יותר בידי ההורים שלהם.
כן, זה מסוג התפקידים אני חושב ששחקנים אוהבים, כי זה, היא משחקת מישהי שהיא שחקנית, לא שחקנית במובן של יש לה עבודה בתור שחקנית, אלא מישהי שכל הזמן משחק את תפקיד.
אנחנו רואים לכל אורך הסרט, אנחנו רואים שוב ושוב איך היא בונה לעצמה דמויות כדי שאנשים, כדי שהיא תמצא חן בעיני אנשים.
כן. ואני חושב שכל מי שרואה את הסרט, לא משנה מה דעתכם הכללית עליו, יסכים. מועמדות לפחות, רוב הסיכויים גם זכייה לקייט בלנשט באוסקר, כי...
כן, לפחות כן. מועמדות, הזכייה כן. אני בטח לא אתחייב בנובמבר, כי אתה יודע, פתאום הם מחליטים שנורא אוהבים איזה מישהו אחר.
כן, אבל זה...
אבל היא נפלאה בסרט.
כן, הסרט נותן לה הרבה מה לעשות, כי לא אתה יודע, סלי הוקינס עושה עבודה די טובה, אבל הדמות שלה כתובה הרבה פחות, עם הרבה פחות הזדמנויות, אתה יודע, לעשות את כל ה... את ההתמוטטויות הנפשיות שאני חושב דרושות לאוסקר.
כן, זאת. ג'ינג'ר הרבה יותר עמידה בהתמודדות עם משברים, והיא גם עברה משברים, פשוט אצלה איכשהו היא יותר יודעת להתמודד איתם, היא יותר יודעת לגשר בין הפער, על הפער בין המציאות לחלום. ג'זמין פשוט מתרסקת לתוך מציאות שהיא לא רוצה.
כן, אבל אני חושב שחשוב מאוד לציין שזה לא... קראתי איזה ביקורת, אני לא זוכר באיזה עיתון, אני חושב שזה בידיעות אחרונות, שבו אמרו שהסרט הזה הוא נורא פשטני, ושזה על איך כל האנשים העשירים הם עיונים ונוראים, וכל האנשים עניים הם, אתה יודע, חדבים, מלאי חדוות לב, ואנשים טובים ונאמנים, ואתה יודע, הסרט אומנם מתמקד בעיקר על הדמות של ג'זמין, אבל גם לג'ינג'ר יש כמה עלילות משנה, ואחת מהם זו עובדה שבהם היא די בוגדת בחבר הנוכחי שלה, כאילו. והוא מצידו מפגין התנהגות לא ג'נטלמנית במיוחד כשהוא מגלה.
לא, למרות שאני חייב לציין שהדמות שלו, של צ'ילי, היא מאוד, מאוד מורכבת מהבחינה הזאת. זאת אומרת, למרות כל הכעס וכל העצבים, עדיין הוא בא אליה לעבודה ומתחנן שהיא תיגר אותו חזרה.
כן, אבל אתה יודע, אני בשלב מסוים הייתי בטוח, אוקיי, הסרט הזה נושא להוביל אותי לאנשהו, כשהוא נהיה ממש קרוב לאלימות, אתה יודע, הוא תופס אותה, הוא שמראה לו את הטלפון בבית בזעם, אתה אומר, אוקיי, העלילה החדשה הולכת להיות שהבחור החדש הזה שהיא יוצאת איתו, שמשוחק על ידי לואי סי קיי, כאילו, בן אדם שיצא לעצמו בשנים האחרונות תדמית, לא הייתי אומר וודי אלן בדיוק, כי התדמית של וודי אלן זה לוזר עם שנינות, והתדמית של לואי סי קיי זה לוזר שהוא לוזר, שהוא סופר לוזר, שכל החיים מתאכזרים אליו, והוא פחות או יותר יורק אל הרוח שיורקת אליו בחזרה.
ודרך כלל כשהוא הופיע על המסך הזה, אנשים שישבו לידי בקולנוע אמרו, היי, זה...
כן, העניין הוא שהדמות שהוא משחק היא, אני לא אגיד דון ג'ואן, אבל יש לו מין כזה ביטחון עצמי של, אוקיי, אני הולך כאילו לקחת את הבחורה הזאת, ו...
כן, זה נראה מוזר לראות אותו ככה.
כן, ממש כאילו בניגוד לכל מה שהוא יצר לעצמו עד עכשיו. היי, זה טוב שבן אדם יכול לצאת מהתדמית שלו.
אבל יש סיבה למה העלילה מראה לנו את צ'ילי בהתקף זעם, והיא לא ממשיכה ועושה את הבחור החדש למרכז העניינים. במקביל, גם לג'זמין יש קשר חדש עם אדם שהוא נספח דיפלומטי, עם שאיפות להשתהב בפוליטיקה, שזה בדיוק מה שג'זמין רוצה, והיא בונה לעצמה תדמית, ולמעשה ממציאה את עצמה מחדש כדי למצוא חן בעיניו, וכי היא מתביישת בדברים שעברו עליה.
לא ציינתי את השחקן הזה, זה פיטר סארסגרד, בתפקיד ג'ון מלקוביץ' הצעיר, כי אני מצטער, אני יודע שאתה לא בכך מסכים איתי כשדיברנו על זה לפני, אבל איכשהו כל מילה שהוא אמר במהלך הסרט הזה, אני לא חשבתי זה פיטר סארסגרד, אני חשבתי מישהו שיכפל את ג'ון מלקוביץ' ושם אותו בגוף הרבה יותר נורדי מהגוף המקורי שלו.
מתי בדיוק אתה כן חושב זה פיטר סארסגרד? הוא שחקן שרואים אותו ולא זוכרים מי הוא.
אחד מהסארסגרדים האלה, הוא כמו אחד מהבולדווינים. מהבולדווינים הפחות זכירים.
כן, כאילו אני זוכר אותו
לפי... זה יותר הגיוני, כי יש לנו מצאת הזה בולדווין.
אני זוכר אותו לפי, זה לא ההוא מסרטי הנוקמים. זה אחד אחר.
זה הבן שלו?
יכול להיות, אני לא בטוח.
כן. אחד מהם.
נורדים, כולם אותו דבר.
אגב, מה דעתך על אלק, אלק הבולדווין?
הוא, אתה יודע, עושה את הדמות הקבועה שלו. הוא
עשיר, שרמנטי,
וכן.
זה מין כזה טייק יותר אפל על מישהו היה ב-30 ווק בכמה שנים האחרונות.
יותר אפל?
כן. טייק שלוקח את כל הקומדיה והפך את הרצין. כאילו, מה אם היה לך באמת מין כזה איש עסקים ש... אתה יודע. אכפת לו מהכסף, והוא מוכן לדרוס פחות או יותר את כל מי שסביבו, והוא נורא מקסים בזמן שהוא תוקע לך סכין בגב.
שזה לא כזה שונה מהדמות של לואי סי קיי בסרט.
תכלס, לא חשבתי על העניין של המראה הזה. אבל זה, אני טוען מאנשים שגדלו, אתה יודע, אחרי שנות ה-80, ורואים, מכירים את אלק בולדווין מהתפקידים הקומיים שהוא עושה מאז מה, 95 והלאה.
יכולים לייטנג'וס, כאילו,
כן, יכולים לזכור כאילו כשהוא היה מין כזה גיבור אקשן וכזה גבר.
הוא היה פעם סמל מין.
כן.
היום הוא סמל הומור.
כן, זה ממש...
תראה, בגלל זה הוא שורד. הוא עושה טרנספורמציה מאוד יפה לעולם הקומדיה.
אני חושב שהוא יותר טוב בתור סמל הומור מאשר... לא יודע, אני ראיתי כמה מהסרטים היותר מוקדמים שלו, וזה אף פעם לא היה... הוא היה הצל, הוא היה... הסרט הזה עם קים בייסנג'ר, משחק... בצור, אני אפילו לא מסוגל
לזכור... שחק בצור?
אני לא יודע. אתם רואים, אני אפילו לא מסוגל לזכור את השמות של הסרטים, ובדרך כלל לזכור שמות של סרטים...
אני לא יודע שזה אפילו מילה בצור.
עצור, חסום...
עוברים בקרם וכותבים משחקים.
בכלל, כל השחקנים בסרט הזה עושים עבודה טובה, אני חושב, סך הכל. אף אחד מהם לא עושה עבודה טובה כמו קייט בלנשט, אבל זה בעיקר עוד פעם, כי התסריט נותן לה הרבה יותר מה לעשות.
קיבלה דמות שפשוט... הרבה הרבה יותר מורכבת ומסובכת מכל דמות אחרת בסרט. נראות שהאחרות גם עמוקות, אבל היא פשוט קיבלה כל כך הרבה דברים לעבוד איתן.
כן, יש כמה אלמנטים מאוד מאוד נחמדים בסרט הזה, ופה אנחנו באמת נכנסים לטריטוריית הספוילרים. כל הפלשבקים בשלב מסוים אתה חושב שזה פשוט, אתה יודע, פלשבקים, שזה דרך רגילה, אבל כשמדברים על העובדה שהיה לה התקפי טירוף, שהתחילה פשוט למלמל, את מה אתה מבין, זה לא בהכרח פלשבקים. זה לא כאילו דברים שקורים מחוץ ללילה, זה דברים שהיא נזכרת בהם באמצע, וזה חשבתי דרך מאוד מאוד יפה להעביר את זה, את הטירוף שלה. העובדה שהיא חיה בעבר, כאילו בעבר הטוב שלה, משמעותית.
זה לא בדיוק טירוף, זאת אומרת, אמרו שהיא עברה התמוטטות עצבים פעם.
כן.
והיא לוקחת זנקס כדי לטפל.
היא לוקחת זנקס כמו שדוקטור ראפ לוקח ויקודים, כאילו.
כן, והיא אומרת שהזנקס זה כי יש לה כאבי ראש. שזה לא, זה לא קשור בכלל.
והיא תמיד עם כוס מלאה של, מה זה, וויסקי, וודקה?
מרטיני עם טוויסט לימון, משהו כזה.
לא, לא, היית בקבוק, היית בקבוק הספציפי או בבית של אחותה שהיא איתה. כן, זה
וודקה. כן. כל הזמן ניגשת למלא את זה.
כן, הם בטח עברו דרך הרבה וודקה בסרט הזה.
כנראה.
הרבה אלכוהול באופן כללי.
חבר של צ'ילי יודע להשיג וודקה מרוסיה.
כן.
זה העניין של, הגישה של ג'סמין לגברים מאוד מאוד מהווה בסיס מאוד רציני בסרט, כי עושה רושם שהיא רוב הזמן מושכת את הגברים הלא טובים. את הגברים שלא מתאימים, או שמבחינתה הם לא מספיק ראויים, או שאלה שכן ראויים מבחינתה, פשוט מתגלים כסוג של נוכלים. חוץ מאחד שאותו היא מרמה.
כן, לא, אני, באופן כללי אני חושב שהיא מרמה את כולם, כמו שאמרת, אין לזה היא אמיתית. היא מנסה ליצור לעצמה כל הזמן את הדמות שהיא חושבת, שתתאים לגבר, לא בכך לגבר שהיא אוהבת אפילו, לגבר שיביא אותה למעמד שהיא אוהבת. כאילו, מה שחשוב לה בדמות של פיטר סארסגרד, זה לא באמת, אני חושב, הוא. זה משהו מייצג, שזה חזרה למעמד הגבוה, אתה יודע, הוא פוליטיקאי כלשהו, והוא רוצה להיות חבר קונגרס, ויש לו בית יפה עם נוף על הנהר, זה כזה. אני יכולה לצאת מהבית המחורבן שבו אני גרה, וזה מה שחשוב לה. והיא משקרת, וכשאומרים לה, את לא יכולה לעשות את זה, את משקרת לו והוא יבין כאילו די מהר. העובדה שלקח לו כל כך הרבה זמן להבין די... אם הייתי מדבר על הפגמים בעלילה זה, הוא פוליטיקאי. אני מניח שיש לו עוזרים וכאלה שעושים...
לא, הוא לא פוליטיקאי, הוא איש סגל דיפלומטי. אין לו כל כך עוזרים שלו שיכולים לבדוק את הדברים האלה. אם הוא היה באמת מתחיל לרוץ לקונגרס כמו שהוא מתכנן, אז מישהו היה עולה על זה והיו עושים...
אבל הקטע שבו הוא מגלה שהיא מרמה אותו בגלל מין כזה פגישה מקרית, זה ממש, זה יותר מדי צירוף מקרים.
זה כן, זה
סן פרנסיסקו זה לא עיר של 5 אנשים, וודי אלן, אני יודע שאתה חי בניו יורק.
לא, אבל אצל וודי אלן פוגשים אנשים כל הזמן במקרה.
כן.
אצלו זה, אין דבר כזה של אתה מקבל איזו שיחה וקובע לדבר עם מישהו שהחליט עכשיו לגלות, אלא אתה במקרה נתקל בו בתור בקופת חולים או משהו כזה, או ליד חנות תכשיטים. העניין שהקטע הזה הוא גם כן היחיד שהפריע לי בעלילה זה שאוגי פשוט מגיע, מופיע פתאום באמצע הרחוב ופשוט אומר הכל, מספר הכל. שזה קצת היה מואס.
הנה הנאום שיניע את העלילה לחלק הבא שלה.
כן.
כן. מזל שהוא היה שם. ויאפשר גם את המפגש הטרגי עם הבן שלה.
זה, טוב, זה היא...
לא, זה ממש כאילו סגר את כל הפרטים, כאילו זה... מזל, מזל, כן, והקבר של בעלך הוא עבר בדיוק לשכונה ליד, ואז כזה המצלמה תעבור לפן על המצבה שלו או משהו, אני לא יודע, זה היה קצת מוגזם.
זה כן הביא אבל הפגישה עם הבן, בעקבות השיחה עם אוגי והפיצוץ עם הסארסגרד, אני לא יודע איך קוראים לדמות שלו, אני לא זוכר.
לפי האינטרנט קוראים לו דווייט וסטלייק.
אני אאמין לאינטרנט במקרה הזה.
דווייט וסטליק.
אני לא הייתי מצביע לו.
אני לא הייתי מצביע, כן.
אבל אני גם לא רשום בקליפורניה, זה בעיה.
כן.
אבל הפגישה עם הבן שלה בעצם מביאה אותנו לגילוי על הסוד האפל האמיתי שלה, שמרוב מניפולציות, מרוב שהיא טובה לעצמה, איזושהי דמות שהיא צריכה לשמור עליה, היא פשוט תפגע בכל מי שהיא רק יכולה כדי לשמור על התדמית בעיני עצמה. כדי שלא תרגיש שהיא זאת שחלשה והם מרמים אותה, אלא שהיא עדיין האישה המכובדת שאומרת את המילה האחרונה.
כן, וזה מוביל גם לטוויסט הסופי, כאילו, ואני לא חושב פעם על סרטים שוודי אלן בתור סרטי טוויסט, אבל הגילוי האחרון לגבי מה הסיבה שבעלה כאילו נתפס בכלכלתו, הוא בויה באופן ממש מרשים, זה כזה. אז לזה בנית עד עכשיו? לא שמתי לב שאתה בונה למשהו. אבל בעצם בנית את זה כל הזמן, וכל הכבוד, וודי אלן.
זה מאוד שונה מסרטים אחרים שוודי אלן, לפחות מהעשור וחצי האחרונים ככה, כי אנחנו רגילים שאנשים מדברים על חברה גבוהה, על חופשה שהם עשו.
פילוסופיה על הסרטים שלי עם מר ברגמן שהוא ראה לאחרונה.
ובדרך כלל זה סתם כדי למלא את התוכן של הדמויות. פה זה חלק מהעלילה, לשם שינוי כל האובססיה עם חיי הזוהר וכל ה... שיחות הקטנות האלה, זה מוביל לאנשהו.
כן, וודי אלן יצא ממנהטן, כאילו, לא רק במובן המטאפורי, כאילו...
חצי מהסרט מתרחש ממנהטן.
כן, לא, אבל הקטע של... רגע, יש אנשים אמיתיים, ולדברים שקורים בעולם האמיתי, כמו לדוגמה על המשבר הכלכלי הגדול, או מה שמכוונים אליו פה, אני מניח די בברור, ברני מיידוף, כן? יש להם השפעה פיזית על אנשים, כאילו, זה כאילו כל הדמויות, היא הייתה יכולה להיות דמות בסרט של וודי אלן, הנערה יפהפייה ניו יורקית שהולכת לאירועים חשובים, נפגשת עם אנשים שנונים, ומה שלא יהיה, ופתאום כזה, לא, 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 רגע, האנשים האלה לא חיים בוואקום, ולמעשים שלהם יש השפעה, לפעמים השפעה נוראית, על כאילו כל האנשים שהם לא שונים לב אליהם.
לא, זה לא סתם שעושה את זה, הוא יצא עם הנתן כבר לפני כמה שנים כשהוא התחיל לצלם סרטים במקומות כמו לונדון וברצלונה ורומא. אבל
אבל תמיד יש להם אווירה רומנטית כזאת.
זהו, גם חצות בפריז, גם כן. הוא הגיע לשם כדי לצלם סרט על חופשה בפריז, או על העבר היפה של פריז. זו פעם ראשונה
ש... נגיד ברצלונה.
כן, על אומנים בוהמיאנים בברצלונה, וגם כן, זה החיים הטובים תמיד. ופה זה פחות או יותר, אני חושב, פעם ראשונה מאז שנות ה-70 אולי, שוודי אלן בא ועושה סרט על אנשים שלא חיים טוב, שקשה להם.
כן, פעם ראשונה מאז שנות ה-70 הוא עושה סרט שמזכיר את הוליווד של שנות ה-70, כאילו את ה-New Cinema.
New Cinema, אבל עם קצב יותר מודרני.
כן, כי העניין הוא אצלי עם, עוד פעם, לא ראיתי המון סרטים של וודי אלן, בעיקר חלק גדול מהקלאסיקות, אז אני לא, יכול להיות שאני טועה לגמרי בניתוח שלי. יש משהו שהוא תמיד מרגיש סמי רומנטי בסרטים שלו, גם כשמגמרים רע לדמויות הראשיות, יש איזה מין הרגשה של קלילות כזאת.
הוא מאוד מאוד רומנטיקן.
כן, ו...
בתור בן אדם שהתחתן עם הבת המאומצת שלו.
כן. אז יש איזה תחושה של, אתה יודע, אתה נהנה עם הדמויות האלה, אתה חווה איתם את החיים, וגם כל מיני דברים רעים, זה לא סוף העולם הנוראי. אפילו סרט כמו חצות בפריז, שמסתיים במין כזאת הצהרה מטאפורית של אתה לא באמת יכול לחיות בעבר, ולכל אחד יש עידן רומנטי אחר ואין תקופה מושלמת, אתה עדיין מרגיש, אוקיי, אבל כן, אבל נהננו נורא עד עכשיו, נכון, נכון, נכון. ואז בסרט הזה בא, ופתאום כזה, לא, 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 הוא מפרק את כל הקטע הרומנטי לגזרים. הסוף שלו הוא אגרוף בבטן, כאילו, לדמויות ולקהל. הוא ממש, כאילו, כואב.
הוא מראה לך, אני יצאתי עם יסמין הכחולה עם מסר של, אם אתה... הדרך היחידה להיות מאושר זה פשוט לקבל את זה שלא לא יהיה לך את הכל, שלא יהיה לך את כל הדברים, את כל החלומות שרצית, אלא פשוט תראה מה אתה כן יכול להשיג ותחיה עם זה. שזה נגיד מה שצ'ילי בעיניי מייצג. הוא מייצג את מה שג'ינג'ר יכולה להשיג. וברגע שהיא מחליטה שכן, זה מספיק לה, היא הרבה יותר מאושרת מאחותה שרוצה כל הזמן לחזור לחיות את העבר וכל הזמן להיות בראש העולם. וזה רק הולך ומדרדר אותה, החוסר היכולת להשיג את זה.
אני טועה אם זה וודי אלן שמנסה לתת כפה רטרואקטיבית לוודי אלן, לא הצעיר יותר, אלא בין ה-40 ומשהו, שעשה דברים כמו מנהטן, שבו יש תיאור סימפטי למדי של הגבר הזה שהתגרש מאשתו כדי לצאת עם ילדה בת 17 ואיזה כזה.
תראה, הוא מתבגר.
כן, הוא רק בן 70 ו...
סרט מנהטן די ניבא את המשך החיים שלו.
כן. זה היה טרגי.
אולי גם בננות ניבא את המשך החיים שלו, אנחנו עוד לא יודעים.
אנחנו עוד לא יודעים. אני מקווה ש... או זלי. לא.
זלי לא נגלה.
אולי הוא יוכנס לאיזה קפסולת שינה מתישהו בעתיד הקרוב, בודי.
אולי.
אולי. אני חושב שאנחנו די, שנינו כאילו מסכימים, אנחנו אוהבים את הסרט הזה.
כן, היה לי... כשנכנסתי לאולם, הייתה לי את הרגשה, אני לא הולך לאהוב את הסרט, כי האמת... קודם כל, הסרטים האחרונים של וודי אלן, חוץ מחצות בפריז וסקופ, שהרבה אנשים לא אוהבים אותו משום מה, חוץ מאלה, הרגשתי שהוא כבר די עומד במקום, שהוא לא כל כך מנסה לעשות דברים חדשים ולאתגר את הצופים, אלא פשוט שוב ושוב מספר את אותם סיפורים. ובנוסף לזה, גם האנשים סביבי היו אנשים שהם באים לסרט של וודי אלן. הם לא באו לבלו ג'זמין, הם באו לסרט של וודי אלן.
טוב, וודי אלן זה ז'אנר בפני עצמו.
זהו, זה יוצר איזו תחושה מראש של כן, לא, אני... זה סרט שהולך לפנות לקהל מאוד מאוד ספציפי שאני כנראה לא חלק ממנו, וטעיתי, כי אני מאוד נהניתי מהסרט, מאוד התרשמתי ממנו. נהניתי, אולי זו לא מילה נכונה, כי הוא לא קומדיה, יש פה ושם בדיחות קטנות, אבל הסרט הוא
הרבה יותר...
זהו, הרבה יותר אבל טרגי במובן מסוימת מסרטים אחרים של וודי אלן.
הרבה יותר טרגי ממה שאתה חושב שהוא הולך להיות בהתחלה.
אתה לא יוצא ממנו עם תחושה טובה, אתה גם לא יוצא ממנו עם תחושה רעה.
אני חושב שאתה יוצא עם תחושה רע מאוד, כאילו, לסוף הזה, אם הוא היה יותר כאילו פיזי מבחינת הכאבים שהוא מספק, ולא רק נפשי, זה היה יכול להיות הסוף של רק ומלחמה וכזה. אוקיי, הדמות הראשית שלנו איבדה את דעתה באופן סופי לחלוטין, והולכת, אני לא יודע, למות ברחוב?
לא, זה לא באופן סופי לחלוטין, ותמיד יש לה את ג'ינג'ר שיכולה לעזור, אלא זה פשוט שהיא לא רוצה את זה.
כן, אני לא.
ג'זמין פשוט מנסה, היא פשוט שוקעת
בהזיות שלה לגמרי.
כן.
בעצם עזוב
ריקבם בעבר.
עזוב ריקבם לחלום, ספוילר לסרט בן 80 שנה, דוקטור קלגרי.
תזכיר לי איך הוא...
שזה נגמר שמסתבר שהכל היה חלום והבחור והדמות הראשית פשוט שקועה בטירוף שלה. הכל וכל העילות שהיא יוצרת סביבה זה הכל דמיון ובידיון.
ואיך זה קשור לעליית הנאצים?
זה לא, זה היה לפני עליית הנאצים.
נכון, הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת.
הרבה אנשים חושבים שכל דבר בקולנוע גרמני קשור לנאצים. זה היה סטייה רצינית.
כן.
טוב, זה וודי אלן.
וודי אלן היה מציין את זה, אם הוא היה רוצה להשאות משהו לנאצים, הוא היה עושה את זה, כי הוא עושה את זה בהרבה סרטים בעבר.
כן. אני אהבתי את הסרט הזה סך הכל, עוד פעם, זה סרט, פשוט, כשנכנסתי לא ידעתי למה לצפות, חשבתי שזה הולך להיות סרט של וודי אלן. אני אף פעם לא הייתי סופר מעריץ של וודי אלן, עוד פעם, מהמעט שראיתי, אבל אני אף פעם לא חשבתי שהיה לו סרט רע באמת, כאילו, תמיד יש, אתה יודע, מין כזה תחושה לי, נעימה כזו של לצפות בסרט של וודי אלן, כי הדיאלוגים חביבים והשחקנים בדרך כלל עושים תמיד עבודה טובה, וגם הסרטים שלו שראיתי שנחשבים לא משהו, עוד פעם לרומא באהבה, שאמר שהם אמרו, זה גועל נפש שאני כזה, כן, זה לא איזה יצירת מופת, אבל זה דרך נעימה להעביר שעה וחצי. אני חושב שוודי אלן הוא כמו הסימפסונס, כאילו, כולם כבר אמרו כל כך הרבה פעמים שוואו, זה כל כך נהיה גרוע בשלב מסוים, ואני כזה... הגרוע שלו זה עדיין הרבה יותר טוב מזה, מהטוב של הרבה אנשים.
כן, וודי אלן יש גם קהל קבוע. הוא לא מאבד קהל, הוא רק צובר אותו. אני רואה פשוט אנשים, גם צעירים וגם מבוגרים, שומעים את השם שלו עד 20, כן.
בארץ ובאירופה, לפי מה שהבנתי, בארצות הברית הוא באופן די קבוע, בקושי שומר על קו המינימום.
הבנתי שהסרטים שלו מופצים במעט אולמות, אבל הם מפוצצים.
הגיוני, בניו יורק בעיקר.
סרט חצות בפריז היה הסרט הכי מצליח שלו מסחרית אי פעם. שזה מעיד על תקופה די טובה.
כן. אז וודי אלן, בחור צעיר, במאי צעיר שמגלה את עצמו מחדש בזמן האחרון, וממנו אני חושב שנעבור לסרט השני שלנו להיום.
כן, שבמאי מעט יותר צעיר.
כן. אנחנו מדברים כמובן על...
Excuse me, Mr. Allen? Is that your new movie you're working on?
This? No. I'm a clarinet player in 1973. I go into the hospital for a lousy operation. I wake up 200 years later and I'm Flash Gordon.
What's the name of the film?
The name of the film is Sleeper. Basically, it's an intellectual film. Most of the scenes in it are of a cerebral, almost didactic nature. And there's very little overt comedy in the film.
What type of role do you play?
I play a generally calm, subdued, in control leading man. It's a dignified role.
Do you think any of
you? You won't give me away, will you? You're a nice person.
כן, זה הסרט סליפר של הבמאי המאוד מאוד צעיר וודי אלן, והתסריטאי הצעיר וודי אלן.
תרשה לי להסביר למה החלטנו לשים שני סרטים של וודי אלן.
אוקיי, אני אשים לך להסביר.
כי אמרת שוודי אלן הוא ז'אנר בפני עצמו, לדעתי הוא שני ז'אנרים שונים. יש את וודי אלן הקומיקאי, שאנחנו כבר לא כך רואים, בשנות ה-60 ותחילת ה-70, זה בעיקר מה שהוא עשה. והחל ממנהטן, הוא התחיל להתמקד יותר בסרטים דרמטיים, על יחסים יותר מציאותיים גם, כשיש את אני הול באמצע שהוא די תקופת מעבר. וסליפר, ישנוני, הוא ייצוג מאוד, מאוד מתאים לדעתי שהתקופה הקומית שלו, שבה הוא פשוט היה הרבה יותר חוצפן, הרבה יותר, אפילו בורקסי קצת, בהומור שלו.
סלאפסטיק הייתי אומר.
קצת. עד היום הוא לא מסתיר על זה שהוא מושפע מאנשים כמו האחים מרקס והרון לויד ובאסטר קיטון, אבל אז זה הופיע גם, זה קיבל גם ביטוי פיזי בסרטים. היום זה יותר בשיחות.
כן, פעם זה היה אחי מרקס, היום זה יותר קארל מרקס. זה היה מעבר נורא.
אני לא חושב שהוא בשום צורה מושפע מקארל מרקס. אני חושב שהוא הוא ייתן לדמויות שלו לדבר עליו. הוא יכניס דמות של סוציאליסט.
כן.
וזאת תהיה הדמות הקומית היום.
אז על מה הסרט סליפר? אגב, שכחתי לציין את הכותב הנוסף של הסרט הזה. אתה יודע, למען ההגינות. זה מרשל בריקמן, שכתב כמה וכמה סרטים עם וודי אלן. הוא כתב ישוני. אחרי זה את אני הול, אחרי זה את מנהטן, ואז את מנהטן מרדר מיסטורי. וחוץ מזה, מסתבר שהוא כתב בשביל The Muppet Show, סדרת הטלוויזיה המקורית, שזה תמיד סימן טוב אצל בן אדם.
כשאתה רואה את סליפר זה מאוד הגיוני. כן. זה סרט, זה אחד הדברים הכי קרובים שוודי אלן התקרב לביים סרט עם בובות.
אז על מה הסרט? מיילס מונרו, הדמות של וודי אלן, הוא מוזיקאי ג'אז ובעל של דוכן למזון בריאות בשנות ה-70, והוא מוכנס ל... תרדמת ממושכת, הוא מתעורר 200 שנים בעתיד לעולם שהוא אוטופי סלש דסטופי, תלוי לאיזה מעמד אתה שייך.
ואז הוא מתחיל לעבוד בפיצריה?
לא, אני חושב
שם על משהו אחר.
אני חושב שהוא מתייחס למשהו שאני לא זוכר.
פיצ'רמה?
לא, זה היה 1,000 שנים בעתיד. אביה! אני
חושב שזה גם לא פיצריה, זה שליחויות. אבל הוא התחיל בתור שליח פיצה.
אז בכל אופן, העולם העתידני הזה נמצא תחת... מדינת משטרה תחת השליט האדיר שאנחנו לא רואים אותו פחות או יותר עד סוף הסרט, וודי אלן, למרות שהוא בסך הכל רוצה שיעזבו אותו לנפשו פחות או יותר, מצליח איכשהו להסתבך עם כל העולם ואחותו ולהיות שליח מיוחד של המורדים ולסחוף איתו לתוך המרד את הדמות של לונה, אני מקווה שאני מתאר את זה כמו צריך, שלוסלר, שלוסר? כן, שלוסר, שמשחק את דיין קיטון.
שאז היא הייתה...
המוזה שלו, כן.
המוזה, בת הזוג, והשחקנית הקבועה שלו.
כן.
היא הייתה מיה פארו של שנות ה-70.
כן, וזה סרט שאני חושב שגם אם המנגינה הזאת לא מופיעה בו, הדרך הכי טובה לדמיין חצי ממנו זה פשוט עם המנגינה של בני היא מתנגנת ברקע.
מה שאני עושה ברוב הסרטים שאני רואה.
כן, שליחות קטנית 2, אני חייב להגיד אצלך בבית. השתפר ביותר, כאילו כשארנולד שוורצנגר מנמיך את עצמו באופן טרגי לתוך הלהבות, ואז צריך להתחיל את זה מים. מאזינים יקרים,
אני מאוד בעד זה.
מאזינים יקרים, אני מצפה שאחרי שהפרק הזה יעלה לאוויר אנחנו נראה ביוטיוב שורה של סצנות קולנועיות קלאסיות, כאילו אם המנגינה הזאת היא מחליפה את ה...
היה את המנגינה הזאת פעם בתור רינגטון, ובמהלך הקרנה של הטרמפיסט התחלתי להשמיע את זה, ועד היום עושים את זה. אז אני בהחלט חושב שזה יכול לתפוס.
ויעד שמיר, מעצב תרבות ישראלי.
מתברר.
מסתבר.
ישנוני.
כן, ישנוני.
סרט שמצליח להיות גם פרודיה על סרטי מדע בדיוני עתידניים, וגם סאטירה על ה-New Age, שבשנות ה-70 התחיל די לצמוח בצורה הרבה יותר מסחרית. כל ההיפים שהלכו והתברגנו, התחילו למכור מזון בריאות וכל מיני מיצים והתחברו לטבע ויוגה, ווודי אלן פשוט בא ואמר, אוקיי, בואו נגיד שאתם טועים, אבל יגלו את זה רק בעתיד.
כן. אני חושב שהסרט משעשע, אבל אני לא חושב שהוא מצחיק. אתה יודע, בתור קומדיה, כשראיתי אותו פעם הראשונה לפני הרבה שנים, לא הסתכלתי על המסך ואני כזה התפוצצתי מצחוק. זה היה כזה, אוקיי, זה קטע משעשע וזה נעים לצפייה, אבל אני לא חושב שבאמת התפרצתי בצחוק, שזה די הדרישה שלי מקומדיה. במיוחד קומדיה שהיא כל כך, בשלב מסוים, סלאפסטיקית ואוטדר מבחינת מה שקורה על המסך כמו סליפר.
בתקופה הזאת, וודי אלן עשה, הוא מאוד, למרות שהוא תמיד היה כזה קצת פרפקציוניסט כשהוא כותב, בתקופה הזאת הוא עדיין לא התגבש כל כך בתור במאי, ולכן הרבה מהדברים שהוא עשה היו פשוט לנסות לראות אם זה יעבוד.
כן, ויש הרבה רגעים שמרגישים כאילו הם צריכים לעבוד, אבל אין את הקליק הסופי, אין את הקטע הזה שבו כל הקהל, כאילו במקרה הזה הקהל זה היה, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, מתפוצץ מצחוק. יכול להיות שזו בעיה אישית שלי, כי אני בדרך כלל אצלי קומדיה עובדת הכי טוב, רק שאני רואה את זה עם עוד כמה אנשים, כאילו... סרטים של
מונטי... זה בחסר לקהל גדול.
כן, סרטים של מונטי פייתון וכאלה, אתה יודע, כשאני רואה את זה עם אנשים, גם בפעם החמישית אני צוחק, אבל אם אני אראה את זה פעם... אם אני רואה את זה בפעם החמישית, זה הדוגמה, אבל אם אני רואה את זה לבד, אני כזה... אוקיי, זה היה בדיחה מאוד משעשעת ובנויה היטב, כאילו 5 נקודות על ההכנה.
Well done, Mr. Alan, well done.
Well done, כן. שזה, אני מניח שזה לא משהו קיבל לו בסרט הזה, אבל זה מה שהוא קיבל ממני.
האמת שבשבילי, אם אני רואה פעם אחת סרט עם קהל, אז אחרי זה, כל פעם שאני אראה אותו שוב, אני אתייחס אליו כאילו אני עדיין עם הקהל מבחינת החוויה.
כמו פנטום ליב, זה כזה קהל פנטום.
פנטום, כן. פנטום אודיאנס.
ואם הקהל ממש גרוע?
לצערי זה גם השפיע.
אם אתה רואה את הסרט פעם ראשונה, כאילו, בסביבך מלא אנשים שעושים SMS ומדברים בטלפון, כאילו, כל פעם שתראה את הסרט הזה, תשמע את השיחות טלפון האלה בראש שלך, בפלשבקים נוראים אביעד, שוב ושוב ושוב, הבן אדם הזה שעונה, לא אני בסרט, לא אני לא יכול לדבר, כן רגע, אני לא יכול לדבר איתך כי אני בסרט.
למה?
מה זה? אמרת שאתה צריך משהו? לא, אני לא יכול לדבר איתך, אני בסרט.
למה אנשים כאלה לא מושלחים לכלא? באמת.
כלא? אביעד, אביעד, אתה לא מחמיר מספיק. זאת הבעיה בחברה הזו, אנשים כמוך שלא מחמירים מספיק עם פשע. יש דבר אחד שצריך לעשות, צריך להיות צלף בעמדה של המקרין. למעשה המקרין של
כל... אני רק רוצה לציין שהדברים שאתה אומר עכשיו מוקלטים.
המקרין של כל אולם קולנוע בישראל צריך להיות צלף מהצבא, עדיף מישהו מעורב, אבל אני מוכן לקבל גם צנחנים. וכל פעם שמישהו מוציא טלפון ומתחיל לדבר, אין לי מישהו זה יכול מיד בתום השיחה להוכיח שהוא רופא, או שהוא... או שהוא סוכן סודי של המוסד שהרגע קראו לו להציל את המדינה, אז הוא צריך לקבל כדור בראש, בשנייה הזאת.
אבל עם השתיק, שזה לא יפריע.
כן, כמובן. למרות שאתה מסתבר שאתכם עם השתיק לא כאלה שקטים בחיים האמיתיים.
טוב, שאתה תהיה, בעתיד, שאתה תהיה הרודן ששולט בחברה הפשיסטית לבושת לבן שלנו, אז תוכל ליישם את זה.
ירוק. כשאני אהיה שליט הפשיסטים במדינת ישראל, תלבש ירוק. אני אוהב ירוק.
זה לא כזה שונה מהיום. סתירה. ישנוני. אני חושב ש... אני חושב שהוא פחות מצחיק מסרטים אחרים שוודי אלן עשה בתקופה, כמו לדוגמה קח את הכסף וברח, או אני הול, או בננות, אבל... או...
זליק?
אהבה ו... לא, זליק זה אחרי. זליק הוא משנה ה-80.
אוקיי.
או את אהבה ומלחמה, נדמה שתרגמו את זה.
הסתירה שלו על הספרות הרוסית.
שהוא באמת קומדיה שאני מאוד מאוד אוהב. אז ישנו לי פחות מוצלח מאלה, אבל אני עדיין חושב שהוא סרט מצחיק. הוא סרט שהוא... באמת שם וודי אלן נרשה לעצמו להתפרע קצת יותר.
באותה תקופה הוא התפרע, כמו שמרדו.
כן, אבל שם, מבחינת הסלאפסטיק, מבחינת העושר הוויזואלי, סליחה על הביטוי הפרצני.
יש איזו סצנה אחת שאתה יכול לתאר כאילו בתור אוקיי, זה המאני שוט, כאילו, הנייטס הוסייני של הסרט הזה, או הכתיבה על הקיר הרומית של הסרט הזה, כאילו, הרגע הסופר מצחיק בשבילך.
במובן מסוים, זה ממש מסוף הסרט, האף. האף ש...
כשאנחנו מגלים מי הדיקטטור הנוראי, כן.
ההתנגשות באף. זה רגע ש... למרות שהוא באמת מטופש, באמת לא קשור לקצב ששאר הסרט, ומבחינתי זה הרגע המצחיק ביותר בו.
כן, זה היה בהחלט לא קשור לשום דבר אחר. זה עניין, זה סרט שמרגיש קצת כאילו לא קשור לכלום, זה מרגיש כאילו היה לו רעיונות לכמה סצנות קומיות שהוא רצה לעשות, הקטע עם אף, קטע שבו הדמות שלו מתחזה לרובוט במסיבת חברה גבוהה, ואז הוא פשוט... זה באמת הולד סטייל הוליווד, אתה יודע, שהגג זה מה שחשוב.
האורגזמטרון.
כן, האורגזמטרון.
שאחר כך קיבל טוויסט קצת מפתיע באיש הארס.
או, גאד, הרי קישרת את וודי אלן לאיש הארס.
אבל איש הארס סרט מאוד משעשע.
לא, כן, אבל אתה יודע.
אני חושב שאיש הארס הוא אחד מהסרטים היותר underrated של שנות ה-90 בתור סרט פופקורן כזה, שלא מנסה להיות יותר מדי מתוחכם.
והסרט שחזר את הקריירה העתידית של שוורצנגר.
נכון.
נכון. אנחנו צריכים להודות לו או לכעוס עליו על זה.
זה משעשע.
כן.
זה טוב.
ארנולד שוורצנגר הוא מושל אמריקאי. זה משפט נכון דקדוקית וחוקית. וזה הרבה יותר מצחיק מכל דבר שאתה יכול לחשוב עליו.
אבל, טוב. לא הספיקו להתנקש באף שלו.
אני לא חושב שאפשר להרוג את האף של שוורצנגר.
אני חושב שאנחנו קצת מתקשים להתמקד בישנוני, שזה די מתאים לסרט, כי הסרט עצמו הוא מאוד לא ממוקד.
כן, אני לא חושב שיש פשוט הרבה מה להגיד עליו, כי זה מסוג הדברים האלה. איך אתה יכול לדבר כאילו מבחינה ביקורתית על שורט של צ'רלי צ'פלין. כאילו, אתה יכול לנסות לתאר פה עלולים מסוימים, ואתה יכול להגיד, זה מאוד מרשים מה שהם עשו בזמנו, אתה יודע...
אבל יש לך גם את המסר, את התוכן. כל הרקע החברתי והכלכלי שתמיד משתלב בדברים האלה, אז גם בשנוני יש את ה... מעבר לזה שהוא רוצה בשביל לעשות משהו מצחיק, יש לך את כל הסתירה, כל הירידה לניו אייג', כל ה... למעשה כשהוא מתעורר בעתיד הוא מגלה שדברים שהיום נחשבים ללא בריאים, כמו סיגריות ומזון מלא קולסטרול, בעתיד יתברר שהם דווקא מאוד טובים.
השאלה אם זה סתירה, אני חושב שזה מין כזה בדיחה על העובדה הידועה שכל שבוע יהיה לך כותרת בעיתון על מחקר חדש שמגלה ש...
זה לא בהכרח סותר.
כן.
זאת אומרת, איך אתה יוצא נגד ניו אייג' אם לא על ידי זה שאתה מתמקד בניו ולא באייג'? כאילו, וזה שהוא כל הזמן מביא לך איזה משהו חדש שאתה צריך לאכול אותו כדבר בריא ואיזה שיטה חדשה, איזה גורו חדש שיש לו פילוסופיה שלמה.
אבל זה לא מרגיש אכזרי ביוחד, כאילו... אם כבר התחלנו עם השוואה לאיש הארץ, בוא נמשיך. איש הארץ.
עד הסוף.
כן, איש הארץ, עוד סרט על בן אדם שמתעורר בעתיד בכל זאת, ובמין כזאת חברה שהיא פרודיה על טרנדים מסוימים בהווה שבו הוא יצא.
שהיא גם פשיסטית.
כן, כן. והוא היה פרודיה על גרסה מסוימת של פוליטיקלי קורקט. ואני חייב להגיד של, אתה יודע, עם מעבר השנים, ככל שמתבגר, זה נראה כאילו הוא תקף מה שמבחינתי זה המטרות הלא נכונות. יש את הקטע הזה שבו הדמות של דניס לירי באיש הארץ צועקת על זה שבעתיד, אתה יודע, יכריך אותו לשתות רק מילקשייק בריאות ולא יתנו לו לקלל, ואתה כזה, וואו, אתה לא חיית לחיות, אתה כאילו, הדמות הזאת היא לא עברה עתידן האינטרנט, כאילו, כולם מקללים, ו-PC בימינו, אתה יודע, הדרישה מאנשים להיות נחמד ולא לקלל אנשים אחרים, לא להתייחס לגזע שלהם בתור, או למיניות שלהם בתור דבר רע, זה לא משהו נפוץ, זה לא משהו שמכריחים אותך בחוק.
בסדר, איש הארץ גם חושב שרוב שניידר שחקן. אז הוא עשה טעויות.
כן. זה היה התפקיד הכי פחות מעצבן של רוב שניידר איש הארץ, אני חושב.
יכול להיות.
הוא היה, בעיקר כי זה היה התפקיד הכי קטן שלו, אני מניח. בסרט שבו הוא הופיע. העניין הוא שזה הרגיש, אתה יודע, אתה יכול להבין על מה הסתירה, אתה יודע, הוא מכוון אליה, והוא כמו בולדוג, הוא נינת מטרה, וישנוני אני כזה... אתה צוחק על ניו אייג', אתה צוחק על סרטי מדע בדיוני, נראה לי שאתה לא כזה בטוח מה אתה רוצה להגיד.
הייצור של העתיד בשנוני מאוד מזכיר לי סצנה מאוסטין פאוורז, שדוקטור איבל פשוט אומר, מה דעתך על המדים הכאילו עתידניים שהצבתי בשבילכם? שזה אמנם אמור לכוון נגד סרטים של ג'יימס בונד, אבל זה תופס את אותה מטרה שגם ישנוני הולך עליה.
מאוסטין פאוורז הראשון או השני?
הראשון.
אוקיי.
זה הולך על אותה מטרה שגם יש מה אני הולך עליה, שיש לנו דימוי מאוד ספציפי לגבי איך העתיד ייראה, והוא כנראה די מטופש. אז אנחנו לא מתבססים פה על שום דבר אמיתי או הגיוני. לצורך העניין, בלי קשר, ראיתי את המשחק של אנדר, ושם יותר מפעם אחת חשבתי, אתם בעתיד, אין סיכוי שזה יעבוד ככה, דברים משתנים.
טוב, זה מבוסס על רומן שיצא בשנות ה-70, אתה יודע.
80.
הסיפור הקצר המקורי יצא בשנות ה-70.
אז בישנוני ובאיש הארץ הם עושים גם כן את אותה גישה של אוקיי, אנשים חושבים שבעתיד ילבשו לבן, בואו נלך על זה, בואו נצחק על זה.
הם יאכלו אוכל בגלולות ויהיה להם
מציאות מדומה, הסקס יהיה במציאות מדומה.
בישנוני אני מוכן לסלוח לזה יותר מאשר בדברים כמו המשחק של אנדר שלא ראיתי אגב, פשוט כי אתה יודע, זה קומדיה פרועה, זה לא מנסה להיות ריאליסטי.
וגם איש הארץ לא מנסה להיות ריאליסטי, למרות שהוא מנסה להיות יותר, פחות קומי פשוט.
כן, בוטה.
כן, הוא כן מצחיק, אבל הוא לא מחבר רק לזה.
כן. ואתה יודע, טוב, המשחק של אנדר זה בא אחרת לגמרי של סרטים שמבוססים על יצירות ישנות יותר, שמתעסקות, אתה יודע, בדבר אחד חשוב בעתיד. כי אתה יודע, זה הדבר ששיקף את מה שהמחבר חשב בשנות ה-70 או ה-80 או ה-60, נראים ישנים. היה עיבוד לפני שנה שנתיים של מרד הנפילים. עכשיו, מעבר לעובדה שלפי כל הביקורות זה היה עיבוד מחורבן לחלוטין, ומעבר לעובדה שאם אתה שואל אותי, מרד הנפילים זה אחד הסרטים הכי גרועים שאי פעם נכתבו. ואני כולל בזה את הדברים שילדים בני 5 כותבים כשהם לומדים לכתוב.
רק אל תגיד את זה למישהו שקרא את הספר ואהב אותו. הבנתי שהם לא מקבלים את זה יפה.
לא, הם לא. העניין הוא שהסרט הזה מתמקד בעתיד שבו עורק התחבורה האמריקאי החשוב ביותר משותק. רכבות. עכשיו, זה לא עובד. זה עבד, אתה יודע, בשנות...
זה המצב כרגע.
מה,
רכבות? נכון בארץ.
אם רכבת ישראל, אתה יודע, מכסה בערך 4 נתיבים עם כל הכבוד, אם היא תתרסק, מה שקורה לה כל שבוע שני. אני לא חושב
ש... יש חשד להתאבדות.
אני לא חושב שזה יוביל נפילה של כל החברה. עוד פעם סטינו מה הנושא.
גם הרכבת.
גם הרכבת.
בוא, אם כבר...
יש רכבות בי השמוני, אנחנו יכולים לקשר את זה בחזרה, לא.
יש את המכוניות המוזרות האלה.
כן.
שגם כן, הן נוסעות בדיוק כמו מכוניות בשנות ה-70, רק שהן מעוצבות אחרת.
כמובן.
אם כבר פתחנו את הנושא, הרבה פעמים כשסרטים מתארים את העתיד, אז הנטייה היא ליפול לכל מיני קלישאות כאלה, שהכל יהיה הרבה יותר אחיד, הרבה יותר ככה, הבגדים, העיצוב, הבניינים, זה יהיה נורא אחיד. ועכשיו הזה, נראה שאתם פשוט מתעצלים לבנות עולם שלם, אתם רוצים פשוט... שזה ייראה שונה מהעולם שלנו, אבל גם יותר נקי, יותר הייטקיסטי כזה.
תראה, אתה יודע, במידה מסוימת, בניית עולם, במיוחד בקולנוע, מוגבלת, כן? אתה לא... בגלל זה יש לך בסרטים כל פעם שאנשים בסרטי מדע בדיונים מבקרים כוכבים אחרים, זה כזה, זה כוכב הקרח, זה הכוכב המדברי, ואתם חיים בכדור הארץ?
זה כוכב
של... בשטח קטן כמו מדינת ישראל, יש לך מדבר בצד אחד, ערים מושלגים בצד שני, ובאמצע... יערות ונערות ואגמים וחוף ים וזה בשטח בגודל של 0.001% מכדור הארץ.
זהו, פה יש לך יוצא דופן כמו נגיד האלמנט החמישי, שהוא אחד מהסרטים היחידים שאני מצליח לחשוב עליהם כרגע, שאמרו, אוקיי, זה עתיד, בואו באמת נתכנן את העתיד, איך האנשים, איך יהיו אופנות בעתיד,
כן,
איך
טוב, תהיה הארכיטקטורה, הם ביטחון בניית דמויות בשביל זה, בשביל הייצוב והעולם. אני מאוד אוהב את האלמנט החמישי.
כן, גם אני.
כן. אבל...
אבל ישנוני הולך על ההפך, על באמת, בואו נגיד שבעתיד באמת, הכל יהיה כזה, הכל לבן, הצבע הלבן שובד בכל מקום. ויכולים לומר שזה קשור למנהיג העליון שהוא מונע בעצם מגוון בצורה מסוימת, כי הוא רוצה שהכל יהיה טהור ויפה.
האמת, כן, זה האמת, אני חושב דווקא מתקשר לחלק הסטירי שיותר עובד בצד הזה, כשהדמות של דיין קיטון אומרת, מה אנחנו צריכים עוד בחיים, יש לנו את ה... אורגזמטרון שלנו, ויש לנו את המסיבות שלנו, וזהו, כאילו. זה על עולם שבו, אתה יודע, אנשים מקבלים את מה שנתנו להם, וזה כזה, זה מספיק, ואנחנו, נוח לנו, אז אנחנו לא צריכים לדאוג לשאר העולם, כאילו, לעובדה שיש את המורדים שנרדפים, או שיש אנשים שמדוכאים, וזה, האמת, מקשר אותנו בחזרה ליסמין הכחולה.
חברה מודרנית.
זה מה שמקשר אותנו בחזרה ליסמין הכחולה, זה אנשים שלא אכפת להם משום דבר אחר, כאילו, מעבר להנאה הזמנית של עצמם.
עכשיו הזכרתי, המורדים בוחרים בדמות של וודי אלן במיילס בתור הנציג שלהם, כי הוא לא נמצא במאגר הביומטרי. זה מעניין.
וואו.
מעניין.
למה לי פוליטיקה? אי, כבר קראנו למה לי פוליטיקה עכשיו,
כן,
הפרק קודם.
למה לי ביומטרי עכשיו?
כן.
לא, פשוט הזכרתי איזה פתאום. וזה, האמת...
אז אתה רוצה להגיד שמדינת ישראל תקועה בשנות ה-70?
לא, אנחנו תקועים בתסריט מדע בדיוני משנות ה-70.
של וודי אלן.
כן.
כמה יהודים מצידנו.
זה דווקא הגיוני שאנחנו נהיה בתסריט של וודי אלן.
טוב, אז אני לא חושב שיש לי עוד הרבה מה להגיד על סליפר באופן כללי. או על וודי אלן.
תראה, מיילס בסרט הוא מתואר בתור סוג של אנרכיסט. הוא כל הזמן מחליף צדדים כי הוא פשוט לא מזדהה עם אף אחד.
אני לא חושב שהוא מתואר בתור אנרכיסט, אני חושב שהוא מתואר בתור מישהו שנדחף להיות אנרכיסט, כי פשוט...
הוא אנרכיסט מחוסר ברירה.
כן, והוא לא רוצה להיות שום דבר.
בסוף
הסרט... הוא פוש אובר לגמרי, הוא כזה. טוב, החבר'ה אומרים שאני אנרכיסט, אז לא נעים לי להגיד להם שאני לא באמת מתנקש מורד שיכול להציל את העולם.
בסוף הסרט, מנהיג המורדים בעצם הופך לשליט, ומיילס אומר שהוא יהפוך לגרוע בדיוק כמו המנהיג הקודם, כי זה מה שקורה לאנשים שהם מגיעים לעמדות כוח. שזה גם קצת מזכיר את בלו ג'סמין, את הדמות של ג'סמין שהיא... בעצם, ברגע שיש לה הזדמנות להגיע לעמדת כוח, היא תדרוס אנשים ותשקר ותרמה כדי להגיע לשם, ולשמור על זה. ובישנוני, בשלב הזה, לונה שואלת אותו, כאילו, במה אתה כן מאמין? אתה לא מאמין בממשלות, אתה לא מאמין במורדים, אתה לא מאמין בזה, אתה לא מאמין בזה, במה אתה כן מאמין? והוא עונה, סקס ומוות. שני הדברים היחידים שאני מאמין בהם בוודאות, שניהם קוראים רק פעם אחת, ואחרי אחד מהם אין בחילה. זה וודי אלן קלאסי, המשפט הזה.
כן, זה בהחלט וודי. Our Woody.
אני לא הייתי מסיים דווקא עם, עם צירוף המילים הזה.
לא, אנחנו לא נסיים. יש לנו את כל ה...
אנחנו מדברים על נקר,
כן.
לא על משהו אחר.
אנחנו מדברים על וודי וודפקר, הדמות קומית המצוירת, שאף אחד לא ראה אחרי שנת 81, אני חושב.
אני לא חושב שעשו איתו משהו מה-81.
בדיוק, זה אף אחד לא ראה אותו. הוא היה פעם כוכב על. וודי וודפקר.
כן.
אז לסיום הסרט הבא של וודי אלן, אני מבקש שיהיה גרסת CGI לוודי וודפקר, שבו הוא חי בניו יורק. והוא צריך להתמודד עם העובדה שהוא כבר לא כוכב קולנוע. למה וודי אלן לא עושה מין כזה... הגרסה של וודי אלן לרוג'ר רביט. עם וודי וודפקר.
אני לא חושב שזה יעבד.
עם ארנולד שוורצנגר.
הוא לא יכול לעשות משהו עד כדי כך מורכב. הוא צריך להתמקד בדמויות ולא בעלילה שמסביב. עד כדי כך מורכב, אני לא אומר שהסרטים שלו לא מורכבים, אלא שהמשרדים שלו פשוט הם עלילות מאוד, מאוד פשוטות יחסית.
בוא אני אשאל אותך שאלה פשוטה. מה הסרט שבודי אלן שאתה הכי אוהב, מכל אלה שראית?
הרומן שלי עם אני.
אוקיי, למה?
כי הוא משלב בין סוג של חוכמת חיים לצד המון ציניות על אותה חוכמת חיים. זה אחד הייצוגים היותר כנים שראיתי על מערכות יחסים ואיך ש... לא תמיד דברים עובדים כמו שרוצים. וגם הוא עשוי בצורה מאוד מיוחדת. המעבר שלו בין דמיון ומציאות, בין דברים שנמצאים רק בראש של הדמות הראשית לבין דברים שקורים באמת, זה דבר שגם בשנה ה-70 היה חריג, אבל גם היום אתה לא רואה את זה הרבה מבוצע בצורה כל כך חלקה ומשעשעת.
במקרה שלי, אני הסרט האהוב עליי של וודי אלן זה דווקא לפרק את הארי. Deconstructing הרים, שיצא ב-96 אני חושב.
שבע עם העינות.
כן. והסיבה המקורית שאני אוהב אותו הכי הרבה מכולם היא הסיבה הפשוטה שזה, היה לי את זה על קלטת וידאו וראיתי את זה די הרבה פעמים, אז פשוט נחקק לי במוח יותר מכולם. אבל כשהתבגרתי וראיתי את זה מחדש עוד כמה פעמים, אני חושב שזה סרט מאוד מעניין, כי זה וודי אלן מפרק את עצמו, וזה די מעניין לראות זה בתור מישהו שלא מכיר את וודי אלן, כן? זה על סופר שהוא מין כזה... טוב, כמו כל הדמויות של וודי אלן, הוא גרסה שלו, רק ששם כל הסרט...
חוץ מג'סמין. בלו ג'סמין, לשם שינוי הוא לא עשה... לא, הוא כבר כמה סרטים לא משחק, אבל גם בסרטים אחרים, הוא הרבה פעמים... הדמות הראשית היא גרסה שלו.
כן.
ובלו ג'סמין הוא למעשה חרג מהתבנית הזאת.
אז העניין הוא שהדמות שלו בסרט, כאילו, צריכה להתאמת לאורך ה... עלילה עם כמה שהוא שמוק ובו זמנית הוא הסרט עוצר כל כמה זמן בשביל להכניס אותנו לגרסה מצולמת של אחד הסיפורים שהדמות הזאת כתבה וזה דברים נורא נורא מעניינים יש שם, כל סיפור כזה יכול לעבוד בתור קטע קומי קצר בפני עצמו סיפור על
דלי קריסטן מעולה שם
כן, סיפור על בן אדם שמשתמש בדירה של חבר טוב שלו בשביל להזמין לשם זונה ולובש את החלוק שלו ומסתבר שמלאך המוות בדיוק בא לקח את הבן אדם הזה באותו הלילה, והוא לא מאמין לבחור ש...
זה בהחלט וודי אלן.
כן, או השחקן שיוצא ממיקוד כאילו באופן פיזי.
Out of focus.
כן, זה נהדר, זה קטעים קצרים כאלה שעובדים ממש טוב. זה וודי אלן בגרסת הצ'רלי קאופמן, לפני שהיה צ'רלי קאופמן.
הוא אוהב לעשות דברים, הוא אוהב להתנסות בכל מיני רעיונות הילדתיים. בזמן האחרון הוא פחות... עושה את זה כמו שהוא בשנות ה-80 במיוחד, הוא קצת רשע לעצמו כל מיני דברים.
לא,
אבל...
למה? חצות בפריז זה הסרט מסע בזמן.
זהו, זה חצות זה. בפריז זה אחת, זה... כשראיתי אותו אני הרגשתי, אני ממש שמחתי לראות אותו חוזר לדברים שהם פחות, פחות מה שאנחנו רגילים.
כן, וגם ברומא באהבה היה את העלילת משנה אחת שהייתה כאילו מוזרה, אתה יודע, על הדמות של רוברטו בניני שהיא...
כל דבר שרוברטו בניני זה מוזר.
לא, כן, אבל העלילת משנה שם הייתה שפשוט הוא נהיה מפורסם יום אחד בשום סיבה, ומצלמות מתחילות לעקוב אחריו. אני לא בטוח שזה עבד, אבל זה היה בהחלט משהו חריג, אתה יודע. מסביבו כל הסיפורי אהבה, הטיפוסים האלה, ואז פתאום, כן, אנשים מתחילים לעקוב אחריו ולשאול אותו מה הוא אכל ארוחת בוקר.
רודי היה לנו איש הרעיונות. לא תמיד הם עובדים, אבל יש לו, זה לא סתם שהוא מוציא סרט אחד כל שנה. שזה קצב מטורף, במיוחד לבן אדם בגילו שכבר בדרך כלל מעדיף לנוח יותר. דברים כאלה, אבל וודי אלן הוא ממשיך להוציא סרטים באותו קצב היום כמו לפני 30-40 שנה, ופשוט הראש שלו שופע רעיונות, חלק עובדים, חלק פחות, אבל אני חייב כאילו להעריך את הבן אדם הזה שהוא לא מפסיק לרגע.
כן, ואם אנחנו כבר ממליצים, אני ממליץ מאוד על The Insanity Defense, The Complete Prose, שזה אוסף של כל הקטעים הקצרים והסיפורים הקצרים שהוא כתב במשך די הרבה זמן. היה, אפשר למצוא, אתה יודע, את הסיפורים המקורים שלו בכל מיני טריידים ופייפרבקים שמסובבים בחנויות יד שנייה בימינו, אבל האיש מצחיק כאילו כשהוא כותב, כן, לראות שהוא מביים.
יש לי את הספר בעברית.
אה, זה יצא בעברית?
אני לא זוכר איך קראו לו בעברית בדיוק, כי הרבה זמן לא נגעתי בו, אבל הוא משעשע. אני פחות מתחבר לפורמט של סיפורים קצרים, אז בגלל זה כאילו אני קורא ומפסיק, קורא ומפסיק.
אולי זה עובד יותר טוב באנגלית, בכל זאת.
זה יכול להיות.
כן.
אבל זה בהחלט נראה כמו רעיונות שהיו לו, לתסריטים שלו הוגשמו, או לפשוט איזו סיטואציה שהוא רצה קצת לשחק איתה.
טוב, אז זה היה וודי אלן, בפרוזה ובקולנוע, בכל מיני דברים. זה היה הפרק השני של שורה שנייה באמצע.
בקרוב וודי אלן המחזמר.
אל תתבדח על זה אפילו, כי זה יקרה.
אין לי בעיה.
מעניין מי שחק את הדמות של וודי אלן.
הוא עשה כבר מחזמר אחד.
מי שחק את הדמות של וודי אלן?
וודי אלן.
לא, לא, זה פשוט מדי.
אדוארד נורטון. זה מה שקרה פעם האחרונה שהוא עשה מחזמר.
באמת?
כולם אומרים אני אוהב אותך. אדוארד נורטון היה פחות או יותר וודי אלן של הסרט.
וואלה, טוב. אז זה היה הפרק ה-12? 12.
הלילה ה-12.
הלילה ה-12. על שיקטר נדבר בפרק אחר, בכל זאת.
יצא לנו, אני בטוח.
יצא לנו, אני בטוח. אני הייתי תום שפירה.
אני עדיין אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים.
תלולו.
You can't beat my meat for a special treat. Sucking on me is really neat.
Don't be a jerk and don't be a fool. Be a good neighbor and follow these rules.